ערב שבת, שיהיה לכם לכולם שבת שלום. נתחיל ללמוד. יתר דיני סכין. סכין של משמשי עבודת כוכבים, חדש או ישן, שאין בו משום גאולי עבודת כוכבים, מותר לשחוט בה בהמה בריאה מפני שהוא מקלקל, ואסור לשחוט בה מסוכנת מפני שהוא מתקן. כן, בקיצור, חס ושלום ליהודי להשתמש בסכין שמשתמשים בו הכומרים. כיוון שבזה דינים היא מסוכנת, אז אתה מתקן, אבל אם אתה שוחט בבריאה אתה מקלקל, חס ושלום. לא תיגע בו יד. דבר של עבודת כוכבים, צריך להתרחק ממנו כמה שיכול. כמו שכתוב, תעב תתעבנו כחרמו. אבל מבחינת ההלכה, אם האדם שחט, אני אף פעם בחיים שלי לא ראיתי שאדם לקח מאיזה צ'רץ' משהו לשחוט, לא חשוב ההלכה הזאת. אבל תלמדו לכתחילה, אסור. סכין של עובד כוכבים שחוזה ברחיים שלו, או אם היה יפה שאין בו פגימות, נועצו בקרקע כאשר יש פעמים, ואחר כך שוחט בו מותר. אם שחט בלא שום הכשר, מדיח בית השחיטה, ואם קלף, הרי זה משובח. עכשיו קראנו דנים, זה הלכה מאוד חשובה. אנחנו דנים בסכין של גוי. הגוי שוחט, תמיד חותך איתו נבלות וטרפות. וזה בעיה, יש לנו את זה הרבה פעמים, אני נשאלתי בשאלה הזאת. אני אראה קודם כל בשחיטה, ונעבור למה ששואלים אותי בכל פעם בטלפון, שאלה מאוד 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 מצויה. אדם לקח סכין של גוי, אומר שהיא מלאה נבלות וטריפות, חותך בהם חזירים, הכל הכל הכל, השחיז אותה ושחט בה. שהשחיזו ברחיים, וכן, אם היה יפה שאין בו פגימות, צריך לנועצו 10 פעמים בקרקע. יש בגמרא סיפור שפעם המלך, תביא מסת עבודה זרה, שפעם המלך ישב עם שמואל, המלך הפרסי, קראו לו שבור מלכה, שפור מלכה, השם שלו היה. והוא לקח את רוג, וחתך אותו ואכל, אחר כך לקח את הסכין שהוא חתך, הכניס אותו, היה יודע הלכות. הגוי הזה ידע הלכות, הפרסיים למדו הלכות, והיו אוהבים את היהודים. הכניס אותו בקרקע 10 פעמים, ואחר כך נתן לשמואל. אז העבד שלו שאל, למה לי לא? אתה אדם רשע, מה אתה אוכל נבלות רפות? תזכור מה שהיית אתמול. אני אקרא לכם את הגמרא, תקף. גמרא מאוד יפה. הגמרא כאן מספרת, סכין יפה. זה סוף מסכת עבודה זרה. תזכרו את זה. שאין בה גומות, תן נעמח, סכין יפה שאין בה גומות, נועצה 10 פעמים בקרקע. אמר רב נדר רב יהושע, לאכול בצונן. זאת אומרת, מותר לאדם לקחת את הסכין הזאת, נגיד זה הסכין לדוגמה, שחתכו בה נבלות וטרפות, מכניס אותה באדמה 1, 2, 10 פעמים מכניס אותה, זה מוציא את כל הלכלוך שהיה לה. צריך שיהיה קרקע קשה. זאת אומרת, אדמה שהיא קשה, שעל ידי שהוא מכניס ומוציא, הוא משפשף אותה שם. כן. כי עד אמור יהודה ובתי בר טוביה, והוא יד וכמד ישבור מלכה, לפני המלך. עד שיהיו לקמיו את רוגה, והוא לא את רוג. פסק אכל, חתך מזה ואכל. פסק ואהב לו לבתי. עוד חתיכה נתן לבתי. כן, הדר דצה 10 זמני בהראה, הכניס את זה 10 פעמים. פסק, אהב לו למור יהודה, נתן למור יהודה. אמר לבתי בר טוביה, הוא גברה עליו בר ישראל, למה לא נתת לי, למה לא עשית לי קשר את זה? אמר לי, לא, הוא, אני מכיר אותו שהוא צדיק, אבל אתה רשע, מה אכפת לי? טוב, על כל פנים זה הסיפור. אז תלמדו כלל, אתה לוקח סכין של גוי, ומכניס אותו 10 פעמים בקרקע, כל הלכלוך שלו יצא קשר, ואז יכול לשחוט עם הסכין הזאת, את הבהמה. כמובן לא בדבר חם, זה בדבר קר, למה שבדבר חם הוא בלוע בתוך הסכין. כאן מדברים בדבר קר.
היום שרחצים בסבון, עדיין
כן, צריכים להיזהר. כן, 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 אותו דבר, אותו דבר. אם אתה היום רוחץ אותו טוב טוב עם סבון ועם ברזלית הזאת, אותו דבר, אין הסכין של גויים. אבל בקר, לא בחם, לכן לשחוט בית השחיטה צוננו. אתם זוכרים שפעם הבאנו מזה ראיה, כמה זה נקרא שיעור של יד צולדת בו. הגמרא אומרת, וזה עכשיו לומדים את זה בדף יומי, הגמרא אומרת שאם קרסו של תינוק נכווה, זה נקרא יד צולדת בו. אז לא יודעים בדיוק, היו צריכים לעשות ניסיון להביא ילדים, לשפוך עליהם מים חמים, להיות מתי, לא לצייר ילד, זה אסור. אבל כמה השיעור, ונחלקו הרבה פעמים הפוסקים, מחלוקים, מחלוקים, אמרתי לכם, בזמן הגמרא לא היה להם צלזיוס. אם היה, לא היה בעיות, היו אומרים 47 זה נקרא זה, 50 זה נקרא זה, הם אמרו השערות תינוק. עכשיו להלכה, אפשר מוזן מנויר בך כותב הלכה, שעד 40, קראנו את זה בשמירת שבת כלחתה, שעד גודל של אין מה לחשוש, עד 45 אני חושב, לא? עד 45, תביא את השמירת שבת כלחתה. זאת אומרת שזה נקרא קר. זאת אומרת, בבית השחיטה הוא נקרא קר, על פי זה בנו מה זה נקרא, מה זה נקרא באמת יד צולטת בו. כיוון שבית השחיטה הוא נקרא קר, והם אומרים שחטנו אבז כשהיה חולה וראינו את החום שלו, והחום שלו היה, אומר 45, הנה כאן אני קורא לכם את זה, כן, הוא מדבר בזה, מדעת חום שהיה צולטת בו, אין יורה דעה, מביא, אחר כך וכתבתי בדרב שלום זוהר בך, בנועם, שביר היה לבעה מגמרה חולין, זה בית השחיטה צונן, ואם אין בית השחיטה צולטת בו, ואם אינו עומד על האש, כן, ויור הגרה, משום שמי ישכחנו. אז הוא מביא את הראיה הזאת, מהאבז, שהאבז הוא בדרך כלל, עד גיל 45, זה נקרא צונן, ועד 45 צלזיוס, עשינו חשבון, בפרנהייט זה יוצא בערך, החשבון יצא 103, עד 103 זה נקרא צונן, זה נקרא באמת צונן. אז הם מביאים ראייה, הם אומרים שחטו אבז וזה נקרא צונן. תלמדו, בית השחיטה צונן להלכה. יש מחלוקת בגמרא, הלכה. בית השחיטה צונן. אז כמה שבית השחיטה צונן, זה לא נקרא יד צולדת. בו ומדדו את זה, זה היה עד 45 צלזיוס, אין בזה שום בעיה. אין בזה שום בעיה. כמה זה 45 צלזיוס? תעשה חשבון, כמה זה יוצא? 45, כמה זה יוצא ב...
113.
כמה? 100? 113. אז עד 113 זה נקרא צונן, זה יהיה לכם כלל. עד 113 אין בזה בעיה. תרשמו לכם את היסוד הגדול הזה. יותר זה כבר נקרא בעיה, זה נקרא קצת בעיה. לכן אם אתה לקחת את הסכין והכנסת אותו 10 פעמים באדמה, אין בזה בעיה. עכשיו הרבה פעמים נשאלתי שאלה, אם מותר לקנות דג שמכירים אותו שהוא כשר. אנחנו מכירים, יודעים שזה סלמון. כל אחד ואחד מכיר אותו, תבלי אותו מהדגים, הוא ידע אותו. האם מותר לקנות את זה ממקומות של גויים? מה הבעיה? הגויים, יש להם, בחנות שלהם, 100 מיני דגים. 90 הדגים הם טהורים, ו10% זה דגים טמאים. קודם כל את השרימפס, אני ראיתי, הם לא חותכים את זה עם סכין. הם מורידים את זה, יש להם צוותים כאלה. יש להם צוות, הם לא עם סכין. הבעיה של הסכין זה שרפ, זה מה שאומרים, הדג שטורף. הדג הטורף הזה, וגם קאט, חתול, דג החתול, דומה לחתול. זה אלה באמת, הדגים האלה טמאים. מעט מאוד, אם תיכנסו פעם לחנות שמוכרים דגים, תראו שאולי... פחות אפילו מ10%. למשל, תספרו את כל הדגים שלהם, 10% הם טמאים. הרוב זה טהור. השאלה, אם הגוי חתך איתו, אז מה הדין? זה השאלה. תמיד שואלים אותי. לפי הדין, מה שאנחנו קוראים כאן במרן, הנה, תקראו את מרן, אם אדם שחט בסכין של גוי, אם נעץ אותו 10 פעמים, זה קשר. אבל אם לא נעץ אותו 10 פעמים, כן, ואחר כך שחט בו, ואם שחט בלא שום הכשר, מדיח בית השחיטה, ואם קלף הרי זה משובח. זאת אומרת, אם האדם מדיח בית השחיטה, שזה קצת חם, אל תשכחו, בית השחיטה זה קצת חם, ויש דוחקה לסכינה, אז אם אתה מדיח, אבל בדגים האלה שהוא מוציא את האור שלהם, קודם כל, יש לנו כלל, אחזוקי סורה למחזיקי לנו. למה נתלה את זה שלפני זה הוא לקח מטרף? אולי מתוך 10 אחדים שהוא עבר בהם, אחד מהם היה טרף, עכשיו שהוא חותך בו, וגם נוסף על זה, אני ראיתי שאצל הסינים, יש להם כל הזמן שמיים שהם רוחצים, וכל פעם הם שוטפים, גם את הסכין, הם משחיזים אותו כל פעם בסכין. אז מה החשש? הוא אומר מרן, אם עשית את זה בלי עכשיו, תשטוף. יש מצריכים קצת קליפה. אז על כל פנים, אם שוטפים את זה טוב טוב במים, מהדין זה מותר לקנות מהגויים. היום שם הכל קר, אין בית השחיטה שזה קצת חם, ואין סברה של דוחקה דסכינה. מתי אומרים דוחקה דסכינה? כתבו התוספות, דווקא בבית השחיטה יש סברה כזאת. אבל סתם, למה שהתוספות הביאו במסכת חולין, שאם הגוי היה חותך עם הסכין שלו, חתיכת בשר, מה הדין? אז התוספות אומרים שאין בזה בעיה. מתי היה רב אחד שרצה לומר דוחקה דסכינה, ורבי אברהם אני חושב, הם מתקיפים אותו בדף ח' במסכת חולין. למדנו את זה בכיתה פעם, למדנו את התוספות הזה. על כל פנים, בואו נסכם את ההלכה. לכן אין איסור שקונים את הדג, אבל עדיף לקנות אותו שלם, רק שיוצאים את הלכלוך מעליו הקסקסים, ובבית לחתוך אותו, זה עדיף. מי שרוצה להדר למאדרים מן המאדרים, שיעשה את זה בצורה כזאת. מותר לקנות דגים מהגויים, אין בזה שום בעיה. אם אתה רואה איזה סימן של קסקסת, זה מספיק. אין, אנחנו אומרים שהדג לא טעון שחיטה, אז אין בעיה בזה, חתך בסכין שלו. קודם כל תלמדו כלל, זה יסוד מאוד גדול. אחזוקי איסורה, למה זה כן? למשל, למשל. הגוי עושה תירס, תירס לא עולה על שולחן מלאכים, נכון? אתה עובר ברחוב, הגוי עושה תירס, מים ותירס. כן? מותר לקנות, מותר. זה לא עולה על שולחן מלאכים. אף פעם לא ראיתי שלפני מלך מביאים לו תירס. זה לא עולה על שולחן מלאכים. אז אותו דבר, אפונים, כתוב בהלכה, שזה לא עולה על שולחן מלאכים. אז אם הגוי עושה חומוס, חומוס מבושל במים, אתה מסתכל שם, לא שם לו חזיר ולא כלום. אז כולם שואלים, אבל הכלים שלו, הכלים שלו, אנחנו אומרים, מסתמה עבר עליהם לילה, למה סתם כלים אינם בני יומם. אז ממילא, תלמדו כלל, היום מטמטמים את האנשים, אסור, 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 כל דבר נהיה אסור. לפי ההלכה היהודית, יש לנו כללים, אחזוקי איסורה, למה אחזק אינם? למה נגיד שהוא בישל אותו היום? מסתמה בישל אותו בכלי הזה, עבר ובישל אותו יום לפני זה, עבר עליו, יש אומרים לילה, יש אומרים צריך שיהיה 24 שעות, שזה נקרא, נותן טעם לפגם. אז אחזוקי איסורה, אז אחד שואל אותי שאלה, אומר, אבל איך אתה לכתחילה אוכל? יא חביבי, אני לא הולך לאכול לכתחילה, אני אוכל אחרי שזה כבר מבושל. כשהוא מבושל אני לוקח ממנו. אני לא אומר לו בוא ותבשל לי סטירס בכדי של גוי, אני עובר ברחוב. לכן, אם זה לא עולה על שולחן מלאכים, מותר לאכול את זה. אם תבוא היום לרב, אם אסור, 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 למה? הוא כלי, אז מה הכלי שלו? נגיד שהכלי שלו סתם כלים אינם בני יומם. טוב, אבל יש כאן שאלה גדולה. כמה שסתם כלים אינם בני יומן, אבל אולי זה בן יומו. אז כמה שזה רק מדי רבנה, למה מדי אורייתא, אחד ביטרי בטיל. ברגע שהוא בישל בו במים שלו, הוא עצמו מגעיל, כמו שהגמרא להווה הגעלה לחברי. מה תגיד? אולי זה רק איסור מדי רבנן, אם זה לא היה כלי, אם זה היה כלי בן יומו, כמעט זה בטל ברוב. אחרי הכל מבטל, הרוב זה תירס ומים וכל אלה הדברים. אז כמה שמדי אורייתא בטל ברוב, כל זה גם נשאר איסור רבנן. כיוון שהאיסור הוא רק מדי רבנן, אז אנחנו אומרים סתם כלים אינם בני יומם. תמיד תלמדו בהלכה, לא חיפשו את האיסור, חיפשו את ההיגיון הבריא. ולכן אמרו שאם גוי מבשל, למשל תירס, מים ותירס, אתה יודע, אין לו תערובת, מותר לקחת את זה. אולי בכלי הזה הוא בישל חזירים. מסתמה בישל, אבל עבר עליו 24 שעות. מה תגיד, אולי יש שומן? לא שומן, סתם הגויים מקפידי הנקיותה, מקפידים על סדר, זה שמוכרים את התירס ברחובות, או את החומוס מוכרים ברחובות, שזה גם נקרא, אף קוראים לו בהלכה אפונים, שזה לא עולה על שולחן מלאכים. אז גם כן, הארי היה מאוד מקפיד בזה. אם אתה חסיד, חסידה, קדישה, אין מה לומר, אל תיגע, לא תיגע בו יד. אבל יהודי רגיל שבא לשאול את ההלכה מותר. בואו נחזור לענייננו. עכשיו שאלתנו היא כזאת, אתה הולך לשוק. ויש לך כאן מוכרים דגים, ואתה אומר לגוי, הוא רוחץ את הסכין שלו ומשחיז אותו לפניך, וחותך בו, אז מה האיסור? אולי יש בו, אתה אומר, שמנונית לפני זה, לקח, חתך בזה שק, דג קוראים לו שטורף, מה שבעברית?
קריש.
קריש, קריש, לא, קריש, שחת קריש. אפילו שחת, חתך בו קריש, עכשיו הוא רחץ אותו, ניקה אותו, חתך לפניך, וגם בבית צריכים להקפיד, לנקות, לשפשף כל מקום שהסכין. ואם אתה רוצה לקחת אותו שלם, תבוא עליך ברכה. זה המהודר שבמהודרים. תיקח את הדג שלם ותחתוך אותו בבית. אבל אין איסור לקחת דגים מהגויים, אין שום איסור. טוב, אחד אמר, גם פרנסה ליהודים. כן, פרנסה לעצמו גם יהודים. אם הגוי לוקח $10 לפעם, והגוי לוקח, והסיני לוקח $5 לפעם, למה שייתן $10? למה שייתן את זה? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. נשאיר שאלות שלנו. עכשיו לומדים הלכות כשרות. נמשיך. אז אם היה יפה שאין בו פגימן, הוא עצוב הקרקס לפעמים, ואחר כך שוחט מותר. ואם שחט בו בלא שום הכשר, אדם לקח את הסכין של הגוי ושחט בו, מדיח בית השחיטה, תרחוץ את זה, מה שאמרנו לכם, תרחוץ. ואם קלף, הרי זה משובח, יש בין הפוסקים שרוצים לומר לא, כיוון שתמיד הוא הגוי משתמש בו עם טרפות, אז צריך באמת מדינה לקלוף. אבל כמו שאמרתי לכם, הסכינים האלה של ה... של הגויים, שמוכרי הדגים, הם ברוב, רוב הפעמים זה קשר, 90% זה קשר. למה, למה תתלה שלפני זה הוא חתך תרה ויש שומן? זה קשר הוא חתך בו. כן. ועל כן יש לקולפו. הוא אומר הרמה שאנחנו מעדיפים שתקלוף את המקום ההוא. הסברתי לכם, יש גרירה, יש קליפה ויש נטילה. נטילה זה עובי אצבע. קליפה זה כלשהו, אבל שיש שלם, וגרירה עם הסכין אתה רק מעביר שמה וגומר מזה, כן. במקום הדחק שאין לו, כאן הוא אומר, במקום הדחק שאין לו סכין אחרת, מותר לשחוט בו, בחיי הגוונה לכתחילה, אבל לא ישחוט על מנת לקלוף אחר כך. אומר, אם אין לו סכין, אתה יכול להשתמש בסכין של גוי. ולפי דעתי, מה הבעיה? תרחץ את זה טוב, אם צריך סכין של גוי. היום מה שאתה רוחץ אותו עם ברזלית, זה הרבה יותר טוב מאשר לנעוץ אותו 10 פעמים בקרקע. אתה מוציא את כל השומננית שבו. כן. תזכרו, כאן מדברים בקר. בקר. מדברים הכל בקר. כלומר, מדינה, כך כותב השח, מה שהרמה אומר, זה מהדין צריך לקלוף, לא כמו שמרן אמר. אבל תדעו לכם כלל, אנחנו הספרדים, אין לנו אלא דעת מרן, שזה הידור לקלוף. מדינה לרחוץ, אם אתה רוצה להיעדר, הרמה אומר לא, אתה חייב לקלוף את זה. וכותב השח שזה דעת הרמה, וכך צריך לנהוג לפי האשכנזים. שהם יכפידו כמו זה, אנחנו נוהגים כמו מרן הבית יוסף. והבח תפסו על המחבש פסק כהרמב״ם, במקום שהפוסקים רובם כמעט ככולם, הסכים עם זה, שיטת הרמב״ם, נו מה הם רוצים? הם אומרים שהפוסקים האשכנזים, השח ואתה, אז הם אומרים, למה הוא פסק כמו הרמב״ם? אנחנו כולנו פוסקים כמו רבנים משרוב הראשונים. טוב, בסדר. אף אחד לא אמר. חיוב גמור הוא דולק למשמעות השולחן האלה, איך ידעו מצווה. דש להחמיא בשל תורה. שואלים שאלה יפה, לא סתם כלי אינו בן יום, כפי שאמרתי לכם, אם הגוי עושה טירה, אז מותר לאכול את זה. למה גם כלו נגיד סתם כלים אינם בני יומן? יש כמה תירוצים על זה. תירוץ אחד, שסכין זה שונה, תמיד יש לו שם נונית. ואם יש שם נונית ממשית, לא אומרים שזה עבר עליו 24 שעות. יש עליו שם נונית, אפילו שיש חולקים בזה. ועוד תירוץ מדברים כיוון שזה ברגיל יוצא. שואלים כולם את השאלה הזאת, למה אתה אומר בצורה כזאת? למה אתה לא מחמיר? כן, פלפולים. ולהלכה למעשה של מדינה, מרן, אנחנו יש לנו את מרן הבית יוסף, שמצווה לרחוץ, חייבים לרחוץ, ואם אתה קלפת, זה בשובה. הרמה אומר, חייבים לקלוף. טוב.
יש שאלה. הגוי מותר לגיל היהודי לשכוח כבד משל גוי?
איזה איסור יש? מה יש בזה בזה? שישחט לו מה?
אבל זה עבודה זרה, הוא...
לא, אם זה עבודה זרה, לא, אבל אם סתם רוצה לאכול לאכול כבש, היהודי שוחט לו, איזה איסור יש. אבל בוודאי לעבודה זרה אסור, בר מינן. אסור למכור לו אפילו, יותר מזה. הגברה אומרת שאם גוי בא ואומר לך, אני רוצה תרנגול לבן, זה סימן של עבודה זרה, אל תיתן לו. תרנגול לבן, מה במסכת עבודה זרה? תרנגול לבן, זה היה מנהג הגויים. אבל לפי הארי דווקא להפך, בערב יום כיפור צריכים לקחת תרנגול לבן. לא חושש להסברה הזאת. טוב, נמשיך הלאה. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. קום הדחק שאין לו סכין אחרת, מותר לשחוט בו, כי היגמלה לכתחילה, ואחר כך יקלוף. אבל לא ישחוט על מנת לקלוף אחר כך. זאת אומרת, אם יש לך סכין, אל תעשה את זה. כן. אנחנו היום ברוך השם, רק יש לנו שאלה אחרת, רק לגבי הדגים זה השאלה, אבל מי שוחט עם סכין של גויים? אבל גם יש בזה שאלה, אם אתה שחט את הטריפה, תכף נראה. סכין שחט בקשרה, אף על פי שהוא מלוכלך בדם, מותר לשחוט בו פעם אחר, כן. למה? באר, בתורת הבית, בית השחיטה, כרותח לעניין זה דבולע. אגב דוחקה דסתקן אפילו אין מלוכלך בדם, זה לא כרשי. בקיצור, שאם הוא מלוכח בדם, מותר לשחוט בו פעם אחרת. אין בזה, למה אנחנו פסקנו שבית השחיטה, זה נקרא, והאדם הוא לא יבלע מהאדם שבו. אבל אסור לחתוך ברותח. אסור לחתוך בה, כיוון שעל ידי, כמו שהסברנו, יש על זה סכין שהוא מלוכלך, בוודאי. הוא מותר לחתוך בו צונן על ידי הדחה שידיחנו תחילה. הוא אומר, אין בה, אם אתה רוצה לחתוך בו צונן, למה שיש לנו כאן שהסכין אחרי הכל הוא בולע, זה גם מאדם וגם בגלל שהוא תמיד שוחט בו, ואנחנו על ידי דוחקת הסכינה, כל הסברות האלה אל תשטח בו רותח, רק צונן, תרחץ אותו ואין שום בעיה. שחטת כשרה, יש עליו דם, תרחץ את הסכין. עכשיו ניקח לדוגמה, אדם יש לו סכין שחיטת עופות, והם מביאים לפניו איזה תפוח עץ. אתה צריך לרחוץ אותו. אתה יכול לקלוף בו, ואחר כך אתה יכול לקלוף בו את התפוח עץ, אם הוא נקי. מותר לחתוך בו צונן על ידי הדחה שידיחנו תחילה. אין בעיה. תרחץ את הסכין הזה של השחיטה. פעם היה לי דבר כזה. הביאו לנו כל מיני פירות, ולא היה לנו סכין, היה לנו סכין של שחיטה. אז רחצנו את הסכין טוב טוב, וחתכנו בזה, זה קר. תפוח ותפוח עץ. אין בזה בעיה. כיוון, אפילו שאתה שוחט בו הרבה, אין שום בעיה, כיוון שזה בקר. ואם רוצה להגעילו ולאכול בו רותח, סגל בהגעלה על ידי עירוי, אף על פי שאינו כלי ראשון. לא בתוך המים לשפוך על המים רותחים. גם זה קשה.
זה רק הסכין שחיטה בגלל שיש הרבה דם, או גם הסכין כן. שהוא משתמש לפני שהוא מולח את האוף, בוא נגיד, לפרק את האוף לפני שהוא מולח?
לא, 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 זה כבר סכין קשר קצת, זה טיפת דם, צריך לרחוץ את זה.
רק
כן.
סכין השחיטה.
כן, כן, רק סכין השחיטה. סכין ששחט בטרפה, הנה זה השאלה. שחט את השור הזה, ויצא טרף. אסור לשחוט בו עד שידיחנו בצונן, או יקנחנו בדבר קשה. ונוהגים עתה לקנחו יפה בשער הבהמה, בין כל שחיטה ושחיטה ושפיר דמה. אם שחט בלא הדחה, ידיח בית השחיטה. כן, ואם שחט בו בלא הדחה, ידיח, תרחץ את זה. ואם רגיל לשחוט בו טריפות, צריך נעיצה 10 פעמים בקרקע. זה גם מה ששייך לנו היום, גם לגבי הדגים, אותו דבר. אז אם הסכין ששחט בה, שחטתי בטריפה, אסור לשחוט בו עד שידיחנו בצונן. אז זה מה שעושים הסינים. הם רוחצים, אבל תבקש בנו אפילו, תגיד לו, אני רוצה שתרחץ עוד פעם. הוא יחץ לך עוד פעם את הסכין. אז היא שחט בטריפה. מה תגיד? שחט לפני זה, נגע בזה בדג שהוא תמר, דה בשרוק או בכל הדגים האלה. אז מה הבעיה? אסור לשחוט בקשרת שידיכן, בפרט שרוב הסכינים, מה שהוא שוחט זה קשר הכל. רוב הדגים זה 90%, זה קשר. אז תגיד לו, תרחץ את זה, טוב. או יקנחנו בדבר קשה, או שתגיד לו שתשחיל את זה במשחזת שלך, תעביר את זה, עוד יותר טוב. ונוהגים אתה, עכשיו אומר, כשאדם שוחט פרות, אולי יצא טרף, מה עושים? מעבירים את הסכין על גבי הבהמה עצמה. זאת אומרת, אתה מעביר אותו ומוציא את הדם הטרף שלו. אז אני שחטתי שור. אני לא יודע אם הוא טרף או לא קשר. אתה כבר יד אחר השחיטה, אני אעביר את זה על הגב של הבהמה, יעביר את הסכין, ואז מוציא את כל הדם שבו, וימשיך לשחוט אחרות. ואם שחט בו בלא הדחה, אז צריך לרחוץ בית השחיטה, הבהמה הקשרה השנייה, תרחץ אותה. ואם רגיל לשחוט בו טריפות, אבל אם תמיד שוחט בסכין הזאת טרף, גוי למשל, תדיר, צריך נעיצה 10 פעמים בקרקע קשה, זה מה שאומר לנו מרן. עכשיו נמשיך. מהו הזמן של השחיטה? לעולם שוחטים, בין ביום, בין בלילה. רק חס ושלום שלא יהיה שבת. אבל במועד גם אתה יכול לשחוט, יכולים לשחוט. אני זוכר שהיו שוחטים ביום טוב, כשהייתי ילד, היינו לוקחים את התרנגול, והשוחט היה עומד למטה מבית הכנסת, היינו נותנים לו, היה שוחט, למחרת נותנים את השכר שלו, כמה פרוטות היו נותנים לו. לעולם שוחטים, בין ביום, בין בלילה. באמת דברים, אמרו שאבוקה נגדו, צריך לראות טוב, אבל אם אין אבוקה כנגדו, או ביום במקום אפל, לא ישחוט. ואם שחט, כמו עיוור, שחיטתו כשרה, ובית נאורות חשובים כאבוקה. כן אומר, מותר לך תמיד לשחוט גם בלילה, אבל צריך שיהיה אור יפה. היום החשמל שלנו זה יותר טוב מאבוקה. אבל אם אין אבוקה כנגדו, או במקום אפל, לא ישחוט לך תחילה. צריך לראות מה אתה שוחט, תראה את הסימנים, את כל הדברים האלה. אבל אם שחט, לא שמע לנו, שחיטתו כשרה.
אבל כדרה, לפי הקבלה, בן ישראל אומר, אתה צריך לשחוט לפני יום כיפור.
בלילה היו שוחטים לפנות, בלילה היו שוחטים, זה באשמורת הבוקר דווקא, לפי הקבלה. צריכים לשחוט באשמורת הבוקר. בקיצור, ואם שחט שחיטתו כשרה, ובית נרות חשובים כעמוקה, גם לגבי מוצאי שבת, כתוב אבוקה מצווה מן המובחר. תמיד שאתם מדליקים, תדליקו שתי גפרים ביחד, שיהיה אור יפה. ושתי נרות ביחד, שיהיה בורא מאורי האש יפה, תברכו על זה האש. שני נרות, אתה מדביק שיהיה אור יפה. אז הוא אומר, אם אתה רוצה לשחוט בלילה, תשים שתי נרות, אחד תדביק אותם לשני, שיצא הרבה אור, וזה נקרא אבוקה. השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שאילו היה מזיד בשבת מחי בנפשו, היה לוקה, והיה לוקה ביום הכיפורים, שחיטתו כשרה. אם האדם שחט ביום הכיפורים או בשבת, אם חס ושלום היה משמע מדבריו שהיה בשוגג היה. אומר, היה לו, כל מקום שחיטתו, בר מינן, מי שוחט ביום הכיפורים או בשבת. רק, אני לא הייתי נוגע בדבר, אדם ששוחט בשבת. אבל לפי הדין, יש שיטה אפילו במזיד. אז כולם שואלים, הלא מומר, איך זה... איך זה שעשה שחד במזיד? כל מיני תירוצים.
זה בשפיטה ראשונה.
כן, כל מיני תירוצים. מתי הוא נעשה בסוף? אבל לפי הדין, דעת מרן זה בשוגג. השוחד בסוף יום הכיפורים בשוגג. אף על פי שאילו היה מזיד בשבת, היה מתחייב בנפשו והיה לוקה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, אדם שעושה עבירה, חי מלכות. כל קרי תלמדו כלל. כל חייבי קריטות של הכו נפטרו מדי קריטתם, שברגע שהוא קיבל את המלכות, יצא את האור. שבת הרבה יותר חמור. אין שוחטים בתוך ימים, היה בספינה ואין לו מקום פני לשחוט, יכול לשחוט על גבי הכלים. הוא אומר שצריך להיזהר לו לשחוט את תוך ים, לא לשחוט את למה, שלא יגידו שהוא עושה כל מיני עבודה זרה או כל מיני דברים. כן. וגם כאן הוא אומר, אין שוחטים לתוך גומה. אנחנו שוחטים לפעמים לא ללכלך. אפילו בבית, ואם היה רוצה לכלוך, כן, אם לא היה רוצה שלא יהיה לו לכלוך, זה מקום מדרון חוץ לגומה ושוחט שם. ואדם שוטט ויורד לגומה, הוא בשוק לא יעשה. כן, אומר שאתה שוחט, אל תעשה לתוך גומה, לזה המנהג הגויים זה היה. ואף שנקיים, מעפר אסור, כן כתבו פה, ואתם כתב הרשב"א, שכן דרך האפיקורסים להתאסף על הבור ולאכול עליו, לא, כמו לא תאכלו על אדם, היו מתאספים. ואפילו אינה נקייה, לפי שנראה כמאסף אדם שכן דרך הקוטים. אז הוא אומר, לא לשחוט לתוך גומה, זה מנהג של כל מיני אמונות תפלות, להפוקה מהאמונות האלה, לא לעשות את זה. יש אומרים שאם שחט בגומה בשוק, אסור לאכול משחיטתו, עד שיבדקו אחריו, שמאפיקורוס הוא, ויש אומרים שמותר בדיעבד ואין צריך בדיקה. מסתמה היום מי מאמין בשטויות האלה. ובזמן הזה דין דרך עובדי כוכבים, וכך יש להתיר בדיעבד, אם אדם שחט ועשה את הדברים האלה לתוך גומה, כן. בעלי חיים שאינם צריכים שחיטה. בהמה חיה ועוף טעונים שחיטה. דגים וחגבים אין טעונים שחיטה. אם כן יש לנו כלל שבהמה חיה ועוף טעונים שחיטה מדאורייתא, כמו שיטת הרמב״ם. ומה שהגמרא אומרת אין שחיטה לעוף מן התורה, זה לא להלכה, לא להלכה. אנחנו ככה פוסקים, לא, היה שיטת ראשונים שרצו לומר שגם זה להלכה מדאורייתא, אין שחיטה לאוף, מדרבנן יש. אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, שגם עוף מדאורייתא, גם חיה מדאורייתא, הכל מדאורייתא. אז בהמה, כמו בהמה גסה, בהמה
דקה,
שנייה, בהמה, חיה, זה צבי, אייל, צבי, יחמור, הכובד, אישון, כמו הג'ירף, גם כן זה קשר. עוף, העופות של הקשרים, טעונים שחיטה, אבל דגים וחגבים אין טעונים שחיטה. כן, מה השאלה?
אפשר לשחוט בתוך פח?
בתוך מה?
לתוך פח, פח אשפה, אפשר לשחוט בתוך...
כן, מה יש בזה? בזה שום דבר. רואים שזה לא דרך עבודה זרה, כל אחד יודע שלא רוצה ללכלך את הבית שלו. אני תמיד ששוחטים את הכבש בקלץ' פוינט, אז הוא מביא איזה פח אשפה שם, שלא יקפוץ אדם בכל הצדדים. אני לא עושה את זה לשם עבודה זרה, פשוט מאוד. שאדם יהיה מרוכז במקום ולא ילכלך לו את כל החנות. אבל טוב לשים בתוך הכלי הזה קצת אפר, שלא יהיה בכלל דמיון לעבודה זרה.
איך הפעם מבטל את זה?
לא, שאתה שם קצת אפר באותו מקום או ניירות, אתה רואה שזה לא... בדרך כלל הרשעים שהיו עושים את זה, שהיו מכוונים בהודים, אני יודע איפה באיזה מדינות, היה להם כוונות רעות, עושים את זה לשם קורבן שלהם, לשם משהו. אבל אם אתה רואה שזה רק כדי שיתנקה המקום, והוא שם את הדבר הזה, לא שייך לחשוב.
השקית, שקית של זבל, זה בסדר.
כן, כן, אין בזה שום בעיה, אין בזה שום בעיה. אבל טוב, לשים שם גם איזה נייר, משהו להראות שבכלל הדבר הזה זבל כזה. עוד פעם, בהמה חיה ועוף, טעונים שחיטה, אבל דגים וחגבים, דג. חגבים היום לא, אנחנו לא אוכלים, התימנים היו אוכלים את זה. אני זוכר פעם באו לירושלים שהייתי ילד קטן, היה הרבה, מכת הרבה. התימנים אספו אותם חומרים, חומרים. מה אתם אוכלים? אומרים, זה טעים, זה כמו שקדים. תטעם את זה, תטעם. אמרתי, לא, לא, לא אוהב לאכול. אומרים שהם צולים את זה, היו עושים את זה על גבי האש, והיו, הם אומרים שיש לנו סימנים, מה זה קשר, מה זה לא, יש להם, הם ידעו. ידעו, היה להם קבלה בזה, איזה חגבים מותר לאכול. הם היו אוכלים אותם. אז היו דגים, או דגים שאיזה חגבים, אין טעום שחיטה. הוא מותר לאוכלם מתים. לא, לא כמו איזה שיטה שרצה לומר, שאם מתו, אסור לאוכלם. תוסף.
כן, גם אני אומר לנו שזה הסימנים, אפשר לאכול את זה?
כן, כך הוא אומר. טוב, היה לו סימנים, אתה יודע, אם הוא יבוא התימני הזה, אתה יכול לסמוך עליו, למה לא? לא היו רשמי, תלמידי החכמים היו, ידעו מה שהם עושים. הם אמרו שאנו קבלה, לפי, היו מסתכלים על החגם, אומרים, כן, זה טהור, זה אנחנו אוכלים את זה.
אז לנו יהיה מותר לסמוך עליו?
אם יבוא לך לידך תימני, ואומר לך שזה טהור, זה טהור, הוא ידע. או שאתה למדת את כל הסימנים, ילמד אותך, זה לא צריך אותו, אתה יכול ללמוד אותם. תוסף, מישהו סיפר לי שרב חיים של הארץ היה יושב יום אחד ולומד, יום אחד ראה על הקיר שלו חגב. הוא שמח כל כך, הסתכל עליו שעה שלמה להכיר את כל הסימנים. כן, הבן של הסטייפלר, כן. הוא אומר, היה מסתכל, מסתכל, חיים קנבנסקי היה מסתכל, ואחר כך פתאום הוא ברח. הוא אומר, היה לו צער גדול, צער גדול. הוא אומר, למחרת עוד פעם בחגב הזה. להסתכל כל הסימנים של הגמרא, גופו חופה את גופו, וזנבו כך, ורגליו כך. יש בגמרא כתוב את הסימנים של זה. אז היה מסתכל על זה, והיה לומד את ההלכה מהחגבים. יש בזה הלכה, תסתכלו בשולחן ערוך, איזה דגים וחגבים מותרים. הדגים זה קסקסים, יש להם קסקסים, זה מספיק. אז פעם שאל אותי אחד, אז למה כתוב גם סנפיר? שאלה יפה, הגמרא שואלת את זה. הגמרא במסכת נידה מקשה. הגמרא אומרת, כיוון שאתה אומר שרק על ידי קסקסת זה מותר, אז למה התורה מצריכה שני סימנים, גם סנפיר וגם קסקסת? תגיד קסקסת. כל אשר לא קסקסת, תאכלו. למה כתוב סנפיר וקסקסת? שאלה יפה, לא? זה הגמרא מקשה את הקושייה הזאת. יש לכם תירוץ?
הגדיל תורה וידיע.
כן, הגמרא מתאר, מה פירוש הגדיל תורה וידיע? אז כל פעם שיש לך קושיות, תגיד הגדיל תורה וידיע. יגדיל תורה וידיע, מה? מה? מה התירוץ הזה? יש לך איזה קושייה, יש מיותר. יגדיל תורה וידיע, לא צריך לחשיד. אני שמעתי הסבר כך, באמת צריך את שני הסימנים, אבל הסימן של הקסקסת מגלה שיש בו. אז זה התירוץ יגדיל תורה וידיע. זאת אומרת, התורה רצה להגיד שצריך את שני סימנים, אבל התורה מגלה, המשנה מגלה לך סוד, שאם יש לו קסקסת, יש לו גם את הסנפירים. אבל אם התורה הייתה כותבת רק קסקסת, סימן אחד, זה לא נכון. צריך את שניהם, רק שזה מגלה על זה, זה התירוץ, יגדיל תורה ויאדיר, שבאמת צריך את שני הסימנים, אבל הקסקסת רק מגלה על אדם. טוב, בוא נחזור. מותר לאוכלה. כן.
חגב, איך אני
אשחוט לחגב? כתוב שלא צריכים שחיטה, מה אתה רוצה? אם היו צריכים שחיטה, היינו לומדים לאכול שחיטה. כתוב שלא צריך שחיטה. ומותר לאוכלם מתים, אתה יכול לקחת אותם, לא, לא כמו ששיטה אמרו רב סעדיה, שהוא אומר שאם מצאת אותם במים מתים, אסור. טוב, או לחתוך מהם עבר ולאוכלו, אפילו אין לזה דין של עבר מן החי. אבל אסור לאוכלם חי בשום, בל תשקצו. זאת אומרת, יש בזה איסור אחר. בל תשקצו. כן. אבל אין הכי נמי, אם האדם, למשל, יש לו איזה בעיה בגוף, ורוצה לאכול דק חי. אני זוכר שהיינו ילדים, היו אומרים לי שיש לו... מה זה?
זה השם.
תפתחו את הדלתות. כן, היה אומר שאם אדם יש לו מחלה מסוימת של צהבת, היינו לוקחים דק קטן, תפתח את הדלת פה. היינו לוקחים דק קטן, חי, נותנים לו שהיה בולע. אמרו שזה מועיל. אז אם באמת צריך את זה, אין בזה איסור. אין בזה איסור. יש בזה, בל תשקצו, שאדם לא עושה דברים כאלה. מי אוכל דבר חי, אוכל דבר חי, לא דבר טוב. כן. אבל הנה הכי נאמר, אדם לא משקץ אותו, לא נגעל מזה, ואומר שזה טוב לי, שאני רוצה לאכול אותו חי כדי להיות בריא מזה. אני יכול לאכול.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
בבקשה.
אז לגבי, האם אסור לאכול חיים זה גם על דגים או רק על חגבים?
שניהם אותו דבר, דגים וחגבים, גם הדם שלהם מותר, אין בזה שום בעיה.
אז מה עם הסושי הזה, לפי הרמה זה יהיה בעיה?
למה איזה בעיה יש בזה? החיים הכוונה שהוא חי, אבל לא שהוא חתוך. זנדה, חי, מסתובב. לא, לא, אבל אם הבשר חי, גם בשר מותר לאכול. הגמרא אומרת, אם האדם יש לו שיניים כמו נמר, וקיבה כמו ארי, ורוצה לאכול את הבשר חי, יכול לאכול. לכן בשבת מותר לטלטל את הבשר. למה? חזה לאומצה. כולם מקשים על הרמב״ם, למה הרמב״ם באמת צריך מליחה? מקשים קושיות עצומות עליו. הרמב״ם על המקום אומר, למה אתה אומר מי שרוצה לאכול בשר חי צריך לעשות אותו מליחה? למה מליחה? אתה בעצמך אומר שבהלכות שבת שאפשר לאכול אותו חי, לכן מותר לטלטל אותו. אז אם אתה באמת גיבור, גיבור ויש מלחמה, יש לך שיניים חזקות, ויש לך קיבה טובה, אתה יכול לאכול את התרנגול כמו שהוא חי. אבל אחרי שחיטה כמובן, קח אותו, תחתוך עבר עבר ותאכל. כן. עוד פעם. מותר לאוכלם חיים או לחתוך מהם עבר ולאוכלו, אבל אסור לאוכלם חיים משום בל תשקצו, הגוש מימוניות. השוחט הבהמה הוא מצב הקשרה. וואה, זה הלכה חשובה. זה היה לנו ויכוח גדול היהודים עם הקראים. הקראים המנובלים היו אומרים שהיהודים אוכלים נבלות. למה? הם אומרים שאם שחטת בהמה בהיריון ומצאת את הילד, מותר לאכול אותו. איך זה מותר לאכול אותו? לא שחטת אותו. מה אנחנו אומרים שהשחיטה של האמא מועילה? השוחטת בהמה. והיה כשר, שחטת ריאה, הכל הכל כשר. ומצא בעובר בן 8, בן חי, בן מת. או בין 9 מת, מותר באכילה, ואינו טעון שחיטה. ואם מצא בא בין 9 חי, אם יפריס על גבי קרקע, צריך לשחוט אותו מדי רבנן כמובן. אבל שאר טריפות אינו אוסר אותו, אם יש לו חסר רגל, חסר יד, הכל קשר. ואם לא יפריס על גבי קרקע, אינו טעון שחיטה. ואם פרסותיו כלוטות, או שקרסו כולה, אינו כאן, מישהו שאל שאלה גדולה, שאלה גדולה. אומר, אם אתה שוחט בהמה, ומצאת שיצא, נגיד, בחודש התשיעי שלה, בין 9, שחטת, לקחת את הילד הזה, ולקחת אחר כך נקבה יצא, ולקחת, גידלת מהם עדרים, עדרים, לא צריכים שחיטה, ואין טרפות בהם, אז אנחנו נוכל לפתור את הבעיה של השחיטה, הכל יהיה גלד קשר. לך תיקח, תשחט בהמות לפני שהם יולדות. ותיקח את מישהו שאל את זה, פנה לרב השלום הרב בחשי דורון, מביא את התשובה שלו, יש לו את השפר בניין אב, שם הוא מביא את השאלה הזאת, יש לנו את בניין אב, תפרד והלכות. כן, הוא שואל את השאלה הזאת. אומר, יש לנו אפשרות לעשות עכשיו שיהיה לנו גלת קשר בלי לחשיר, לא לבדוק קריאה, לא שום דבר. ומדאורייתא הם לא צריכים שחיטה בכלל. מדרבנן צריכים שחיטה, זהו, אבל טריפות לא פוסל אותם. אז תיקח בהמה אחת זכר, קח בהמה אחת נקבה, תגדל אותם במקום לבד, שלא יהיה להם שום קשר עם אחרים. למה שאם יש להם קשר עם אחרים, יש בעיה גדולה, זה נקרא שהייה. למה שאם נגיד יש בהמה אחת שהיא בן פקועה, ובהמה אחת שהיא לא בן פקועה, וילדו, ילדה בהמה, אז הילד הזה, הוא אפשר לשחוט אותו. למה זה חצי שחיטה? שחטת קנה אחד שחוט ובשת לא שחוט. אז זה שהייה. ככה אנחנו פוסקים. אז אי אפשר, זה נהיה טרף עד רבה. אז זה הסיבה שאמרו לא לעשות את זה. אבל אם אתה יכול לקחת, נגיד, באיזה מקום שאין שום קשר עם אחרים, היינו פותרים את בעיית הטרפות. אין בעיה. השחיטה רק מדי רבנן. רק מדי רבנן. וגם השחיטה לא צריך שיהיה כל ההידורים, כל השחיטה מדי רבנן, והיה לך אחר כך את הבעיה, כל זה גלת כשר, כל הבהמות האלה, אם היית מגדל מיליונים, גלת כשר, אוטומטי. למה? שגם הזכר וגם הנקבה הם בני פיקוח. בוא נלמד את ההלכה הזאת. שאלו אותו את הרב בחשי דורון, עליו השלום. והוא דן בזה בשאלה. מצאת את השאלה?
כן. תראי. חלק דלת.
איזה חלק?
חלק דלת.
כן. הקמת עדרי בן תקועה. מגדלי בקר דתיים פנו בבקשה לרבנות לאשר להם להקים עדרי בקר של בני פיקוח שתתם אינה מדאורייתא ואין בהם פסול בטריפות כדי לשווקם. אומר ששאלו את זה ברבנות, הביאו, באו אליו את השאלה הזאת. לבשר חלק שאין בו חשש טריפה, הכל יהיה חלק, גמרנו, הכל חלק, גלת כשר. מגדלי הבקר אנשים יראי שמיים, ובהם תלמידי חכמים המודעים להלכה. ואם היה מופיע רב המקום, אומר שבאו אנשים, תלמידי חכמים בזה, בכפר הזה, שדן עימן בהלכות אלה ובהשלכות הנובעות מהם, המבקשים הבהירו שרוצם לקיים ההלכה, ומטרתם העיקרית להדר בייצור בשר חלק, ללא כל שאלות. יחד עם זאת הבהירו את הצד המסחרי שבגידול, בדרך לא יוכלו להגיע לשיעור של 100% בשר חלק. אתם שומעים? לא יהיה בעיה כבר. כל הפרות יהיו כשרות חלק. בעוד שבשחיטה רגילה, אחוז הבהמה כשרות חלק הוא רק 50%. ואחוז ההפסד מבהמות שמזו הטריפות הוא בין 20-30%. כמו כן, עלות השחיטה תהיה פחותה, שלא יצטרכו לבודק פנים ובודק חוץ ולהשגיח מחשש טריפות בקרב לפי שבין תקועה צריך שחיטה בלבד ואין בו פיסוי בטריפות. המבקשים ביקשו את הסכמת הרבנות הראשית לשחיטה זו. לאחר דיון ראשוני ביקשנו הצעה מעשית כיצד אפשר להבטיח שהעדר לא יהיה שמשלו יתערבו. לאחר שהוא הפנינו הצעה לדרך הגידול והשמירה, מי עשו אותם לבד, סגורים, הבאנו השאלה לדיון רחב בדוועת הקשרות של מועצת הרבנות הראשית, היות והנושא חדש שלא שערו אבותינו, שאי אפשר לנצל יותר בין פקועה בדרך של הקמת עדרים, עדרים. וביעות והדבר יכול להביא לשינוי במערכת השחיטה ובגידול הבקר, וכלל ועדר, כאילו שהנושא של התייעץ עם גדולי תורה. לאחר עיון ותשעה ברוב יועץ עם כמה מגדולי הפוסקי ההלכה, הוחלט שלא לאשר את ההצעה ולא לתת הכשר, מחשש שהדבר יהיה תקלות, אף שבהצעה הובטח לשמור את כל משמר, זאת משום שתקדים יגרו אחריו עדרים נוספים, גם של מי שאינם אמינים ונאמנים הלכות אלה ואחריהם מישורנו. לאן ההצעה המעשית, מביא את זה, מבוא, הנה כאן מדבר בזה בעריכות. אומר, המסקנה שלהם לא ירשו להם, למה? טוב. זה באמת רעיון טוב, הכל יהיה גלת כשר, שמעתם? נעשה לאט לאט, נגלה את כל הבהמות ונעשה אותם, יהיה לנו הכל גלת כשר, ולא צריך בכלל שחיטה. אפשר לקחת אקדח להרוג אותם, מדינה מהתורה, אבל מדי רבנן, נעשה להם שחיטה.
רב, אז לא הבנתי, הוא לא מרשה את זה בכלל שאולי...
יהיה בלגן מאנשים של... לא, אתם לא תשמרו, אבל אחרים לא ישמרו, ויהיה בלגן, אפשר לעשות...
אבל בעיקר הדין הוא מודה שזה...
בוודאי, הנה כחן ארוך, אתה קורא את זה. אתה קורא מפורש, שאם בן שחוטה, תקרא את זה עוד פעם, הנה. השוחט את הבהמה מצא בשערה בן עובר בן תשע או בן מת, או בן תשעה מת, מותר באכילה, ואין אותה און שחיטה. ואם נמצא חי, אם יפריס על גבי קרקע, זאת אומרת, יחיל ללכת. טעון שחיטה, אבל טריפות לא אוסר אותו. אין בזה בעיה. טעון שחיטה זה רק בדי רבנן. טעון שחיטה, תראה גם בדלת. טעון שחיטה משום מרית העין, דעתה להחלופה בבהמה גמורה. גבן זה יפריס על גבי קרקע. כן? עכשיו הוא שואב, יש לעיין, מה דינו בדיעבד אם לא נשחט? מה יהיה הדין אם אחד לקח אקדח הרג אותו? מותר לאכול את זה או לא? אתה זדן בזה. כן, משום גזלה על חופי מלשון הטור שכתב וכל הדברים הפוסלים בשחיטה פוסלים, משמע אפילו דיעבד שאסור. או אפשר רק לכתחילה, הוא דן בשאלה הזאת. ואחי משמע מדי אמרה בשביל שזורים, אפילו לכתחילה בלא שחיטה, ואין להפליג מחלוקתם כל כך, ויש עוד רעריה, הוא רוצה לומר שאם בדיעבד אפילו שחיטה לא טובה, אם הרג אותו באקדח בקשר, או שחד בסכין פגום. נו, מפלפל בזה, נו, פלפולים. אבל הרבנות לא אישרה את זה, חבל. אם היה לנו, היה לנו גלת כשר בלי בעיות, רק שוחטים. לא צריך לבדוק שום דבר. תשחט ותאכל. יאללה, גמרנו מכל הבעיות. עכשיו, מה היעדים של החלב שבו? החלב שלהם, החלב של בן פקועה, הוא, הנה, כאן הוא אומר, בן תשע, חש שנמצא במאה שחיטה כשרה, הגדל הוא בעל בהמה דעלמא, כן, מצב ה... אז מה יהיה הדין עם העובר של הבהמה? זה, אין בזה שום בעיה. אם הבהמה הזאת, למשל, שחטה, אין בזה שום בעירה. אין שום בהמה בזה. זאת אומרת, מהדין, מהדין מותר לאכול, אם בתוך הבהמה, למשל, מצא בה את הבן פקועה, אז אין בזה לא איסור חלב ולא שחיטה ולא כלום. זה הדין. אם אתה אוכל אותו. אבל יש מחמירים בחלב. יש בזה כמה שיטות לגבי חלב. בהלכות דיני חלב דנו בזה. עכשיו לא דנים בהלכות חלב, בקיצור. הלכות שחיטה. הלכות שחיטה, שזה אם מדאורייתא לא צריך, אפילו שהוא נהיה גדול, והפריץ על גבי קרקע, מדרבנן צריך. עוד פעם נקרא. השוחט הבהמה נמצא כשרה, הוא מצא בעובר בין תשע ובין חמת, או בין תשע מת, מותר באכילה. אין בזה שום בעיה. הקראים היו תמיד צועקים, איך אתם מתירים, מתירים בהמה מתה, בהמה, או שוטים. לנו, אנחנו אין לנו כמו התורה, עם הבהמה המצא, אני מספר לי פעם בוחרי אחד, אומר שהם היו מאוד אוהבים את הבשר הזה. אומר, אנחנו היינו אוכלים את זה בבוחרה, כן, אם את הבהמה הייתה בהמה בהיריון ושוחטים אותה, הילד שלה היה בשר, מטעמים היו עושים בזה, רך, רך וטוב. ובהמה אותה תאכל, דרשו חזל כל שבהמה תאכלו, כל מה שבבהמה תאכלו, באותה תאכלו, מה שבתוכה מותר לאכול. השחיטה שלהם מתרת את העובר. ואינו טעון שחיטה, ואם מצא בה בן תשע חי ואם יפריס על גבי קרקע, התחיל ללכת, טעון שחיטה מדי רבנן, אבל שאר הטריפות אינו אוסר אותו. זה מה שאמרנו לכם, שהכל יהיה גלת כשר. אם יש בו ריאה, לא ריאה, יד, ריח, נחתך לו יד, ריאה, הכל כשר. אין טריפות פוסל אותו. ואם לא יפריס על גבי קרקע, אינו טעון שחיטה, אבל אם לא הלך, אפילו שהוא קצת חי. כיוון ששחט את אמו, הוא לא צריך לשחוט אותו. לא הלך. ואם פרסותיו קלוטו, יש לו סימן, באמת משונה. ואף על פי שהפריס על, כן, אף על פי שהפריס על גבי קרקע, אינו טעון שחיטה, ויש מגמגמים בדבר. זאת אומרת, אם הבהמה הזאת, נאמר, הבהמה הזאת היא משונה, אף על פי שהפריס על גבי קרקע, זאת אומרת, הבהמה הזאת גדלה, אבל יש לה שינוי, הגוף שלה משונה, אינו טעון שחיטה. ויש מגמגמים בדבר. טוב, היום אתה ראית שהרבנות לא התירה את זה בכלל. הרבנות לא התירה. אבל יכולים לפתור את הבעיה הזאת של קשרות לגמרי. אם לא שחט, האם אלא קראה, וכן אם שחטה ונתנבלה בידו, שתמצא טריפה, אם העובר בן תשעה חי, טעון שחיטה לעצמו וניתר בה. ואם הוא בן תשע מת, או בן חי אפילו חי, הרי זה אז בקיצור. אם לא שחט, אלא ירה בה נגיד, ירה בה ומתה, ולקחת את העובר, או שהייתה נבלה, בדקנו אותה, והשחיטה לא הייתה טובה, או הטריפות לא היו בסדר. אם העובר בן תשעה חי, הוא יכול להתיר את עצמו בשחיטת עצמו. זאת אומרת, הוא לא נקרא טרף, נקרא חי וניתר בה. ואם הוא בן תשעה מת, או בן תשעה אפילו חי, הרי זה עשו, למה השחיטה לא התירה אותו. ועכשיו אין להתיר שום ולדה נמצא בבהמה, עם האם טרפה. זאת אומרת, אם מצאת שהאם טרפה, אפילו שנהיה חי והולך, לא מתירים את זה. הגות והמוניות, ולא מענה לו שחיטת עצמו, דחשי השמי אינו בן תשע, לא בן שמונה, זה הגמרא אומרת. בן תשע חי, שנמצא בן תשע חי, שנמצא בימי שחוטה כשרה, וגדל הוא בא לימד העלמה, והוליד אותו, הולד אין לו תקנה. אתם רואים? זה מה שאמרתי לכם. למה יש פחד בזה? זה הפחד. שאולי, בוא נגיד, גידלנו עכשיו עדרים של בהמות, וזה יצא בן תקוע, והוא הלך עם בהמה אחרת והביאו ילד, אז הילד הזה טרף. למה זה שהיה? הוא שחוט. הסימן אחד שחוט. והיא הבהמה השנייה לא שחוטה. זה מה שאומר מרן. זה מה שהם פחדו מזה. אז אמרו לא נעשה גדרים לבד ונפריד אותם. אז עוד הפעם. בן תשעה חי שנמצא בימי שחוטה כשרה. וגדל. הוא בעל בהמה דעלמה והוליד. אותו עבד אין לו תקנה בשחיטה... ואם בעל בת תקועה כיוצא בו, הרי זה כבנו, בן בנו, עצור הדורות, כמו וכולם צריכים שחיטה מדבריהם, ואין התרפות פוסל בהם. זה מה שרצה לעשות הרב, מביאו לרבנות, לעשות את הפתרון הזה, שלא קיבלו את זה הרבנות. השחיטה בהמה מצאה בדמות עוף, אף איזשהו עוף טהור, הרי זה אסור, זה לא יהיה. מצאה בבירייה שיש לה שני גוונים, שני שדויות, אסור טוב. נמשיך. אומן שהוציא עבר, זה לא שייך כל זה. אני לא קורא לכם מה שלא שייך. כן, זה הלכה חשובה. שלא לשחוט בהמה עד יום שמיני ללידתה. אפרוח, כל זמן שלא יצא לעולם, אסור. אחר שיצא לעולם, מותר מיד. זאת אומרת, אפרוח, למשל, זה ההלכה. יש שיטה, היום הם מקפידים על זה בגלל מיאוס, עד שיצמחו לו כנפיים, אבל לפי הדין, ברגע שהוא יצא מהביצה, מותר לאכול אותו. אז אם יצא לך להגיד אלפי אפרוחים, תנקה אותם, תשחט אותם, תברך על השחיטה ותאכל אותם. ברגע שיצא, זה הדין. אבל מובא בפוסקים, רבי יעקב בן אברהם, כל אשר שורץ על הארץ לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם. רבי אלעזר בן יעקב לא מתיר. השאלה לא פוסקים כמו, אבל יש אחד שפוסק כן כמו, רב אחד שפוסק כמו. הנה, אני מביא לכם את השיטה שלו, שאסור לאכול את האפרוח עד שיפתחו עיניו. אבל כל מה שברגע שהוא יצא מהביצה עדיין לא. האפרוח שהוא יצא מהביצה עדיין העיניים שלו סגורות. הוא פסק עריף גרבן מחטב, ארן, דאף אגב דקיים עלה משנת רבי אלעזר יעקב קו ונקי, כיוון דקים לרבי יוחנן כרבנן, ורב קיים עלן כרב, ורבי הלכה כרבי יוחנן, אז בקיצור ההלכה פוסקים כמו, אבל יש איזה פוסק אחד שאמר לא, הנה אומרי חמי הביא הגעה, כן, מביא את שיטה אחת, שכל זמן שלא גדלו להם הכנפיים, שקץ, שמעתם זה רבנו יואל, אז אם הוא טוען, רבנו יואל, שצריך שהעוף הזה קצת יגדל, שיהיה לו כנפיים. אסור לאכול עוף בלי כנפיים. ותמיין את רבנו יואל, שעשה משום שקץ, כמן סביר עליה. ונראה לי סביר כרבי יעקב. אז רבנו יואל, תזכרו, רב אחד עשר, והזה היום פוסקים, משתדלים שהעופות שלנו יהיו כשרים. לא לאכול עוף כמו מרן. מרן אומר, ברגע שיצא מהביצה כשר, אומר לא, תחכה קצת עד שיצאו לו כנפיים, שיהיה לו צורה. עכשיו יש בעיה גדולה, אתה הולך לקנות בהמה קטנה, זה נקרא העובר, שיצא, יצא מבטן אמו, אתה קונה אותו. עכשיו אולי הוא נפל, לכן התורה אומרת שבעת ימים יהיה תחת אמו, מיום השמיני תיתנו לי. אז לפי התורה, אפילו אם אתה יודע שהוא לא נפל, אבל בהלכה אתה לא יכול לאכול מבהמה, מכבש או עז, עד שיעברו עליו 7-8 ימים. זה אומר, בהמה שילדה, הם ידוע שקלו לו חודש, זאת אומרת שאתה בטוח, 9 לגסה ו-5 לדקה, מותר מיד. ולא חשד השמן יתרסקו איבריו, מחבלי הלידה. ואם הם ידוע שקלו לו חודש, ועשו משום ספק נפל, עד תחילת ליל שמיני. שמעתם? אסור לאכול. היום איפה אתה יודע? אז שאתה הולך לקנות בהמות קטנטנות, צריך לדעת שעברו עליהם 8 ימים. תחילת ליל שמיני. נגיד הוא נולד ביום ראשון, צריך לחכות, אם נולד ביום ראשון בצהריים, או לפני השקיעה, אז אתה סופר את יום ראשון, עד יום ראשון הבא. אסור לך להקדים 8 ימים. צריך שחכות 8 ימים. 8 ימים ביום השמיני מותר. אותו דבר קורבן. קורבן, אפילו אם אתה בטוח שהוא כלול לו חודשיו, אבל מרן אומר, אם אתה יודע בבירור שהפרה הזאת, נגיד, הייתה 9 חודשים והביאה את הילד, מותר אותו יום לשחוט אותו. אבל להלכה, אני יודע שתמיד היו בודקים אותם, היו שואלים, היו רואים לפי השיניים, היו אומרים שהיה להם סימנים, היו כמה מומחים, בפוסקים דיברו על זה, אם זה מותר, אסור, טוב. אז עוד פעם, במה שילדה, אם ידוע שקלו לו חודשיו, דהיינו 9 חודשים, כן, ו5 לדקה, מותר מיד, ביום שנולד. ולחשי השמיעית נתרסקו איבריו. לא תגיד לי שהוא נולד, אז המקום שלה של הלידה התעצר ונתרסקו איבריו, לא חוששים. כן, ואם אין ידוע שקלו לו חודשיו, עשו משום ספק נפל. עד תחילת ליל שמיני. יש כאלה שיטות רבות בדבר הזה, שמחמירים יותר. ואף על גב דגבי קורבן קטן מיום השמיני ועלה, שני קורבן דהן ראוי להקריב בלילה. כל קורבן הוא דווקא ביום, אבל מהדין תחילת ליל שמיני. אל תלך לפי התורה שיום השמיני יהיה, לא. אפילו בלילה זה מותר.
יש לו פה דיבור על השיניים.
כן.
כף החיים, להביא לשם מרקש.
כתב מעריקה, שמעתי מפי בקיאים שכל שגדלו שינה בידוע שעברו עליו שבעה ימים שלמים. והביא דבריו הפרי חדש, וכתב, וגם אני שמעתי כן. וכן כתב ערוך השולחן, אות ה' בשם המאירי, לכל שיש לו שבע שיניים, יש לו שבע ימים. וכל יום מתווסת לו שן אחד, עד כאן דבריו. ועוד שמעתי לבדוק בקרניים, כל שאינם רכים עדיין יכול לדחוף בהם הציפורן, זאת אומרת, אתה שם את הציפורן, זה לא נכנס בקרניים, אלא שהם קשים וחדודים, בוודאי שעברו שבעה ימים שלמים. ולמעשה צריך לבדוק בשיניים, בקרניים, אם גדלו השיניים והקרניים קשים וחדודים, וסמכן עליו להתירם. עליו אכן ראוי להתירה כלל. כן. למה? הרבה, מישהו היה אומר לי שמוכרים את, את הפרות הקטנטנות האלה מאוד בזול. הוא אמר לי שהוא פעם הלך במקור שעושים אוקשין. מקום שעושים אוקשין, ואומר, אתה יכול לקנות שמה פרה, הוא אמר, פרה קטנה מאוד בזול. אמרת לו, כמה? אומר, ב-30 דולר אתה יכול לקנות.
בגלל שרוצים שהאם ייתן חלב,
כן.
שהאמא ייתן חלב, אז היא צריכה ללדת, ואחר כך בדרך כלל זורקים את הבלדת.
כן, כן.
בדרך כלל זורקים את זה.
לא זורקים, מוכרים את זה בזיל הזול, אומר.
יש כאלה שמוכרים, אבל אני חושב שהרוב סתם זורקים.
למה לזרוק שיתנו לנו, נוכל? עכשיו, זה, אתה צריך לדעת על, על 8 ימים. זה מצוי הרבה. זאת אומרת, הם לוקחים את הפרה בשביל חלב פה באמריקה, אז ברגע שהיא יולדת, היא נותנת חלב, ואת הילד שלה מוכרים אותו בזיל. אז אומרתי באוקשין, אני יכול לקנות ב-10-15 דולר, 20 דולר, משהו כזה. כמו שאתה אומר, כי אני מביאים אותם. אז עכשיו הדין הוא צריך לראות שלספור שיש לו שבעה שיניים. ככה הוא מביא כאן. או לראות שהקרן שלו, אם זה דבר של, שיש לו קרן, שזה קשה כבר, שלא יכול להכניס את הציפורן שלו, שזה תופס. הוא אומר שזה אחד הסימנים שהוא כבר יותר משמונה ימים. אבל לפני זה אסור לאכול אותו. למה? אולי הוא נפל. אם הוא נפל, הוא אסור לאכילה. אז בקיצור, בואו נלמד את ההלכה הזאת. אם אתה רוצה ללכת לקנות את השליל הזה, את הבהמה הצעירה הזאת, אז אתה צריך להקפיד לראות שעברו עליה 7 ימים, ורק מיום השמיני מותר לך לאכול אותם. הם מביאים אותם על המקום, אוכלים, אתם יכולים ללכת להביא, זה מאוד בשר, זה בשר ממש טוב, בשר של, 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 של פרה צעירה. מה הם עושים? זורקים את זה הגויים?
בגלל שלא כדאי להם לגדל את זה, את הימים האלו עד שהם יכולים להשתמש בהם, לוקח איזה יומיים, איזה שבועיים זה צריך להיות עם האם. לשתות חלב, כן. להיות חזק.
לא כדאי להם.
לא כדאי להם.
אז מה הם עושים? מוכרים אותם?
כן,
מוכרים אותם בזול. מישהו פעם מתעניין בזה, תביאו לנו, נקנה. נקנה איזה שור כזה קטן, זה ממש בשר שלו טעים מאוד. בשר שלו טוב מאוד. אולי הם הגויים מורידים להם את הראש ומוכרים את הבשר שלהם. אבל אנחנו צריכים לעשות זה על ידי שחיטה. פעם אחת הביאו בישיבה, אני זוכר, הביאו פר אחד כזה קטן. הקטן שלו היה שוקל לפחות איזה 50 פאונד, 60 יותר. 60 פאונד, קטן. אז אם אתה מביא את הפר הזה, בשר טעים וטוב, תשאל איפה קונים את זה. איפה קונים את זה באוקשין. אולי ניסע פעם, נביא אותם. הוא סיפר לי מישהו שמוכרים אותם מאוד בזול, כמו שאתה אומר.
הסיפור לי את קטן קוראים לו קוויל. קוויל, זה כשר או לא כשר?
צריכים לראות אותו.
סלב, סלב
עכשיו. סלב זה קשה, למה לא? כל אוכלים את זה.
איך לשחוט את זה? גורי, קטן, קטן.
שוחטים אותם עם סכין חדה מאוד. שוחטים אותם, תביא, אני אשחט לך אותם. קנינו. אין סומכים על הגוי בגדיים קטנים, אני אקח ממנו שהם בני 8 ימים. אתם שומעים, אם הגוי אומר, אל תאמינו לו, הם שקרנים. רוצים להתפתח כמו שאתה אמרת לנו עכשיו, שבגלל החלב, אז הם אומרים לך, כן, 8 ימים. יודעים שהיהודים מקפידים על זה. הגוי לא נאמן. בקיצור, צריך אתה להיה לך הוכחה. אז ראית מה שאומרים פה. תבדוק לו אם יש לו 7 שיניים, זאת אומרת שעברו עליו 7 ימים. זה הסימן. או את הקרן שלו, אבל לא לסמוך על הגוי. הגוי לא נאמן. וספק ספקה, ספק שמקלו, לא חדם יותר, לא קלו, שמי יש לו 9 ימים. הנה, יש לו מצביע לי, כי יש אומרים, זה דבר שיש לו מתירים. למה? אני ספק ספקה. שואל למה לא נחתיר אותו מדין ספק ספקה. אולי יש לו 38 ימים, אולי לא. ואם תמצא לומר שאין לו 8 ימים, אולי הבהמה ילדה אותו שהיה לה כבר 9 חודשים או 5 חודשים בדקה. למה אתה לא תאמין את הגוי? אומר, כיוון שזה, יש כאן בעיה גדולה. הבעיה הגדולה היא כיוון שיחזק איסור הזה. כן, דבר שיש לו מתירים. תחכה, תחכה עוד כמה ימים ותפתור את הבעיה. טוב, אז למדנו, אנחנו בעזרת השם, בשיעורים הבאים, כבר נתחיל ללמוד ממש את ההלכות של השחיטה, דיני פרקוס ודיני סכין. אז כל אחד שיקנה סכין יתחילו להשחיט.